כן, ראינו בסיפה, לא בארצחל, בארצחל. ראינו בפסקה הקודמת את הנושא של כן, כי בהלכה, וכי ברצו, וכי בשעור. כאן, כאן הוא ממשיך בנושא של השתיקה. ועל ידי הלמימה והשתיקה נעשה בחינת חירית, כמובן בתיקונים, ותחת רגליו כמעשה לבנות הספיר, דף חירי פנש כאן דרשה ש... החיריק הוא נמצא תחת האות, והדבר הזה כמעשה לבנת ספיר זה כן, דרשה סביב הניקוד של האותיות, אני לא כל כך יודע מה הוא הקשר מכל מקום, אני מדבר על החיריק. זה בחינת בארץ חדום רגלי, חדום זה בחינת דמימה. אז השתיקה היא... תחת האדום, כן, היא שייכת לה, היא האדום של הרגליים, וזה בחינת נקודה תחתונה של תמונת א', ונקודה שעל א' זה בחינת כתר, יש כמה דרשות אצל האריזה לגבי א', הרב גם בריש מדין מביא את זה, וכאן גם כן דורש את א', אומר שא' היא הנקודה העליונה, בחינת נימה לרקיע שהראשון, אומרת אבן סתיר כיסא במתקסיה יעלה, מיבב שבאלף במקריה רקיעה, זו שוב דרשה מהתיקונים, והנקודה היא כיסא במקרסיה, כמו שכתוב, ומחלה ממך על תפקידו שמחוסה ממך על תפקור. זה בחינת אלוקים, כבוד אלוקים מזכיר דבר בחינת כתר, כן? אז יש לנו כאן באות א', הוא דורש את, את שתי הנקודות שדיברנו עליהן, את הכתר להיזהר, כן? את התשובת התל, שזה החירית שתחת א', שזאת היא השתיקה, ושנמצא לראש זה שוב הכתר, שמקרא ירקיה, וזה בחינת כבוד אלוקים מסתר דבר בחינת כתר, אבל שבתוך א' הוא רקיה, שמיים, אש ומים, כפי הרקיה נחשב כספירת התפארת. ספירת התפארת היא השילוב של הניגודים של הימין ושל השמאל, והדרשה היא ששמיים אש ומים. אנחנו מפרש את זה בחינת הבושה, שנשתנה פניו לכמה גוונים. כשאדם מתבייש, אז הפנים שלו משתנות לכמה גוונים, האדימים ומחבירים, וזה בחינת רכי הכלליות הגוונים, כפי שאמרתי, ספירת התפארת. ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא. מה שכתוב, הוא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, קילית אדם ולא א', כן, אדם זה תמיד עם א', וזו אותיות א' דם, היינו על ידי דום להשם נעשה א', ונעשה אדם לשבת על הכיסא. כיוון שבתוך א' הוא רק יגדל יותר עגונים היינו בשביל כנד. בנקודה התחתונה יש תפעה והדמימה, כמו שכתוב הארץ אדם רגליים. זה בחיני, מבחינת בחינת ותחת רגליו, הנקודה העליונה הוא... כיסא דמיקסיה, בחינת תשובה, בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת מפוסי ממחל תחקור, בחינת אמומה להרקיע דמות כיסא, ונעשה אדם לשבת על הכיסא, בחינת כמראה אדם עליו מלמעלה. יצא אולי לקרוא את סוף הפסקה, אני רואה אולי נבין את הדברים יותר בבירות. ואז נעשה ייחוד בין חמה ללבנה, שהשמש מאיר ללבנה, ונעשה ייחוד בין משה ויהושע, כן, בין משה כפני חמה, ודה נקודה עליונה בחינת כיסא בחינת משה, כמו שכתוב לכיסאו כשמש נגדי, בחינת הנימה לרקיע דמות כיסא, והנקודה התחתונה היא יושב בחינת לבנה, כן, זה המלכות שהיא מקבלת בחינת זה תחת רגליו כמעשה לבנת, דה לבנה, ועבר שבתוך א' הוא הרקיע ובחינת האוהל, כמו שכתוב, יושב בינו לא ימיש מתוך האוהל, ואוהל הוא הרקיע, הוא רקיע, כמו שכתוב, אם תכן חוהל השבט, וכתיב נותה שמיים כיריעה, וזה יריות האויל. בכיסא העליון, היינו נקודה עליונה, נפרקת לשלוש טיפים, כי תשובה צריך להיות בשלוש תנאים, מה שכתוב, כנראה בעיניו, זה שמור ואויל ונשאר, ולשלוש פינות על נקודות סגול וסגול דחמה. טוב, אני... אני מניח שכדי להבין את הדברים יותר, זה קשור באמת לכוונות של האריזה ולדרשות שלו, אבל אני רוצה להבין את הדברים לא בהקשר הקבלי, אלא יותר בצד הרעיוני שלהם. למעשה מה שהוא חוזר כאן, הוא חוזר כאן על הייחוד שבין חמה ללבנה. כשהוא אומר החמה זה הנקודה שעל הכיסא, שהיא בחינת הכתר, והלבנה זאת כן הנקודה האחרית של למטה מהכיסא. והייחוד שביניהם כאן בקשר הזה היא ספירת התפארת, שהיא האוהל, כפי שהוא אומר כאן על משה ויהושע. יש לנו את מבחי יש את יהושע ויש את כן האוהל שמאחד אותם, אפשר לבינו להם משמעותך האוהל שהוא הרקיע, ספירת התפארת שמאחדת את הגרונים. מה שנבין כאן מבחינת הרעיון, הוא חוזר על אופן על שתי הנקודות שדיברנו עליהן. יש לה שני ניגודים שהגביר אותם קודם בקי ואי בקי ונאפיק, כלומר שאדם נמצא בחד צריך לחיות מתוך תודעה של איי מקום כבודו, של תכלית הידיעה שלא נדע, גם כשהוא נמצא במצב של ידיעה, במצב גבוה, מצב של היי, אז הוא צריך לדעת שהוא לא יודע, שזה התשובה עילה כפי שהגדיר אותה, מבחינת הכתר, נפלא ממך אל תחקור, כלומר אדם צריך להיות תמיד בתוך עמדה של אי ידיעה, גם שיש לו השגות, גם שיש לו הבנות, כפי שראינו בפעם הקודמת, אסור לו אף פעם לייחס להשגות הללו איזושהי תפיסה מוחלטת, כאילו הוא כבר יודע הכל, מגיע כבר לסוף או משהו כזה. ברגע שהוא תופס את זה, אז הוא הופך את כפי שראינו פעם הקודמת, עצם הידיעה יש בה, כן, מעבר לתוכן שהוא הדבר המוגדר שבה, היא כוללת לתוכה משהו שהוא אינסופי, שהוא בלתי מוגדר, והוא זה שתמיד יגרום לכך שהידיעה הזאת תמשיך ותתקדם, ואף פעם היא לא תעצור ותקפה על השמרים שלה. זה הנקודה שעל האלף. הנקודה שתחת האלף היא בדיוק המצב ההפוך. המצב שגם כשאדם נמצא במצב של אי בהירות, במצב של אי ידיעה, במצב שבו של חוסר דם, של חוסר משמעות, של ייאוש וכו', כן, דברים שאנחנו הרבה מתמודד איתם, אז הוא אומר, גם במצבים של הייאוש אתה צריך לחשוב, כן, הבחינה ראשונה זה איי מקום כבודו, זה עמדה של אי ידיעה. כשאמרתי, זה לא אי ידיעה במובן הנגטיבי, אלא זה כמו שכבר אמרו הקדמונים, תכלית הידיעה שלו נדע. זאת אומרת, גם מה שאתה יודע, הידיעה היא בעצם נמצאת במצב של אי ידיעה. כלומר, אסור לך אף פעם לקבע אותה, היא תמיד צריכה להיות חלק משיח, חלק מזרימה, חלק מהתקדמות, חלק מהיצירה. לעומת זאת, מצב שאדם מרגיש שהוא לא יודע, וגם אצל אנחנו נראו מצבים כאלה, היה מאוד בתמידות בין מה שקרוי מניה דיספרסיה, כמו שאומרים, היה לפעמים מצבים, ככה הוא היה אומר, ילדים של התפארות, שהוא הצדיק, מרכז העולם, יותר מדבר ממשה רבנו, ואלו גם מצבים של נפילות מאוד עמוקות, שהוא אומר, שכחתי, אין לי דיבורים, אני לא יודע לקרוא ספר, וכן הלאה, והיו מצבים ממשיים, זאת אומרת, יש מצבים של אדם עם השעה. דווקא אנשים, הרבה פעמים דווקא אנשים שיש להם שאי רוח רוחני דתי הם מאוד נעים בין שני המצבים הללו, ואז הוא אומר גם במצב של הנפילה, גם במצב שאתה מרגיש חוסר טעם וייאוש, אתה צריך לדעת שמלוא כל הארץ כולו לא יהיה מקום כולו, אלא מלוא כל הארץ כולו הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שאתה נמצא. וזה אומר בעצם שאתה תקבל את מצבך, אם זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה אז תקבל את זה. עצם הקבלה הזאת היא ממלאת, הייתי אומר, או מכלילה גם את המצב הנמוך גם כן בקדוש ברוך הוא, וזה החיריק שהוא השתיקה של מתחת האלף. הקו האמצעי של האלף כאן הוא האמצעי של האריזה, על זה שמייחד את הדברים. אז זאת עוד נקודה שאנחנו נרבה מדבר עליה, של אתה לא או-או, אלא גם וגם. רפת, התנועה לכיוון אחד היא צריכה גם לבוא לכיוון השני, שזה הייחוד. אבל יש כאן למעשה שתי תכונות שהן שתי תכונות הפוכות. תכונה אחת של אי ידיעה, שהיא בעצם תכונה אפילו של ספקנות או משהו כזה. תכונה אחרת היא תכונה של ודאות, היא תכונה של מלאות, היא תכונה של ביטחון. ולכאורה שתי התכונות הללו, שתי הגישות הללו, הן שתי גישות הפוכות אחת מהשנייה. מצד אחד יש לי את הוודאות ומצד שני יש לי גם את הספקנות. והתפקיד של הרב, שהיא ההשתנות של הגוונים, שכוללת את הגוונים כולם, תפקידה לייחד. כלומר, לתת לאדם את היכולת להיות בשני הדברים. אנחנו חושבים שלכאורה, גם מבחינה אובייקטיבית וגם מבחינה סובייקטיבית, הם עומדים בסתירה אחד לשני. יחד עם זה, אומר רבי נחמן, צריך, כן, זה הייחוד שבין משה ליהושע, החמה ללבנה, הכתר והמלכות, שהם מתקשרים על ידי עבר, שבו נראים הגוונים כולם. זו אחת באמת הנקודה שרבי נחמן מדבר עליהם הרבה, הנקודה שהאמת היא לא נמצאת דווקא בצד אחד של הדברים. האמת האמיתית, ולכן המקובלים כל כך הדגישו את הנקודה של הייחוד, הייחוד בראשו של דבר, היכולת לראות את האלוקי ואת האמת, נמצאת בצדדים השונים של המציאות, שאף אותי שמבחינה אחת הם עולים בסתירה אחד לשני, מבחינה אחרת הם צריכים לא רק שלא לסתור אחד את השני ללכת, הם צריכים להפרות אחד את השני. זה נעשה, כמובן צריך יותר לפרק את הדברים, אבל אני חושב זאת נקודה מאוד חשובה גם לגבינו, דווקא בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, סיטואציה נקרא לה ציונית דתית, גורמת שיהיו בתוכנו המון צדדים, צדדים דתיים, צדדים חילוניים, צדדים, אנחנו לא שייכים רק לצד אחד של המציאות. והרבה פעמים הסתירות הללו גורמות לנו, הרבה פעמים חורבן אפילו, קונפליקטים, יכולת, הם משתקים אותנו, שאמר, מסרחים אותנו, נשתמש בביטוי הזה. אני חושב שאחד הנקודות שצריך ללמוד כאן, לא רק שלא צריכים לסרח, אלא צריכים להפרות, אפילו בלי להביא את המשלה להרמוניה. הנקודה אחת הנקודות שלפחות מבחינה אישית למדתי הכי הרבה מרב נחמן, שלפעמים הסתירה היא אמת יותר גדולה מאשר ההרמוניה. זאת אומרת, אנחנו כמי שעושים בעיקרות הרב, תמיד מדברים על ההרמוניה. הרצון להגיע לאחדות, וזה ודאי דבר נכון. השאיפה של האדם היא להגיע להרמוניה ולהגיע לאחדות, אבל זה אידיאל. במציאות עצמה לפעמים היכולת לחיות בסקירה שמשקפת אמת הרבה יותר גבוהה מאשר להגיע לזה הרמוניה מזויפת, הרמוניה מאולצת, אפילו לפעמים הרמוניה אלימה, שכמו מיטת אדום, שמה שלא מתאים או שאתה נותח או שאתה מקצץ. אבל כן, אדם צריך לפעמים להתח לו גם דרכי הבאה שהן שונות ולעיתים גם סופרות, מתוך ידיעה שלפחות בעולם המצומצם שלנו האלוקים הוא גדול, הוא לא פועל בדיוק כפי מה שאנחנו חושבים או לפי התכתיבים שלנו. ולכן מבחינה זאת לפעמים גם אפשר אולי, נכון, גם לא, אז יש סתירה, אוקיי, אז נכון שמנקודת מבט אנושית הסתירה היא סתירה, אבל מנקודת מבט אלוקית אז הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוק הסתירה, ולכן אני יכול לשקף אמת מסוימת, כפי שאמרתי, דווקא באמצעות הסתירה שמקיימות הרבה בעולם שלנו. הסתירה בין קודש לחול למשל הרבה פעמים היא מאוד קיימת. מצד אחד יש לנו איזה כיסופים מסוימת בעולם של קדושה, בעולם של קטליות של קדושה, מצד שני הרבה פעמים יש פתאום איזה דחף שמוציא אותנו החוצה, ואתה דווקא רוצה ללכת לאיזה סוג של חול. זה לא דבר שהוא שקר, יש בזה גם כן איזה מושג של אמת, הוא גם שייך לנצחיות האלוקית. והשאלה היא לא שאלת ההכרעה, היא השאלה היא איך לנגן את הדברים, איך לדעת מתוך האלמנטים ליצור ניגון שהוא יהיה, כן, שכמו שאמרתי, ניגון יכול להיות בנוי על דיסוננסים, על צלילים לא כך דקי במוזיקה, אבל כן דווקא ניגנים שמודים בספירה, ובכך ליצור משהו שהוא יהיה מפעים ועמוק ואינסופי הרבה יותר מאשר לנסות. זה מה שקורה הרבה פעמים בציבור שלנו, שכיוון שאין אפילו הרבה ספירות, אז מנסים לייחר אותם באמצעות החצנה, באמצעות רידוד של הדברים, באמצעות כן, הורדה של, של העוצמה שלהם. שאלה טובה, אני לא חשבתי ולא נתתי את זה בחשבון, כלומר למה הוא מקשר זה דווקא לנושא של הבושה. אינו מה עזבת הנושא אתה שם זה מה שאתה מתבייש מהם. מדבר על זה הרבה בהרבה מקומות, על הנושא של הבושה והחלפת הגוונים של הבושה, אבל אני שומע, הבושה היא תמיד בספרים מיוצגת קיראה, אפילו קיראה אילה, יש את אחת הפרסות של התיקון הזוהר של בראשית, זה יראה בושה. באמת להתבייש, נגיד שאדם עושה עבירה והוא מתבייש, זה אולי הרמה הכי גבוהה, זה הרבה יותר מאשר לפחד. להתבייש זה יותר מאשר לפחד. אבל אני מבין מה שאתם אומרים, אבל זה כנראה הכיוון, אבל עד לא, עוד לא הגענו לנקודה, אין לי ככה נחת, אבל למה דווקא זה קשור לבושה? הבושה היא גם נתפסת הרבה פעמים כסוג של ביטול, כסוג של התבטלות. זה גם קשור לשומע ביזיונו ושותק שדיבר עליו מקודם. יש עוד למישהו איזה הבנה או כיוון, מחשבה? הנקודה הנוספת שגם כן מופיעה כאן היא לא מרכזית, אבל היא מאוד מרכזית אצל רבי נחמן, זה האדם של הכיסא. האדם של הכיסא שמופיע במרכבה של יחזקאל, מופיע בהרבה מטרות של רבי נחמן. כאן הוא אומר שעל ידי היכולת לאחוז בשני הצדדים, אתה הופך להיות נמצא אדם של הכיסא. האדם של הכיסא של המרכבה, בעצם בחלק מהמטרות של רבי נחמן, זה הופך להיות הצדיק, או רבי נחמן עצמו, הוא רואה את עצמו כאדם של הכיסא, כמו שזה נשמע מוזר ויומרני. כך כוונה היא שהצדיק מגיע לאיזושהי שליטה במציאות, יצירה במציאות. הרבה פעמים הוא כאילו הופך להיות ייצוג של האלוקי, או המדיום של ההשעה של האלוקי. יש כאן איזושהי נקודה, הנקודה היא שבעצם אם נשווה את זה לעולם הפוך, לעולם של הסיפור האחר, אז כמו שנינצ'ה אמר, שהוא רוצה להפוך להיות אלוהים באמצעות ההתגברות העצמית, ההתגברות על האנושי שלו, גם ביצור שלנו. ההתגברות העצמית פירושה היכולת, ההתגברות על הסתירות, או היכולת להיות בלתי מותנה בסתירות, היכולת להתנהג בצורות שונות שמודדות בסתירה אחת לשנייה, ולדעת יחד עם זה שכל אחת מהן היא מכונה, היא אמיתית, לא להיות לא להתנהל דווקא בצורה מסוימת. זה משחרר אותי, אנחנו בדרך כלל חלק מהדימוי שלנו, אנחנו מזהים את עצמנו עם עצמנו, אם אני רע אז אני רע, אז אני צריך כמובן להתנהג כמו רע, לא יכול להתנהג בצורה אחרת. אם אני כן, ומה שאם אדם מסוגל להשתחרר מהדימוי העצמי שלו, לא להיות הדימוי, הוא כלי, הוא לא הדבר, הוא לבוש. אבל אתה יכול להחליף את הלבושים שלך, ואם אתה יכול להחליף את הלבושים, אז בכך אדם משתחרר, הוא הופך להיות כבר האדם שעל הכיסא, כל הנושא של האדם והכיסא, יש אפילו את הכיסא של רב נחמן בבית מדרש שם בברסלב, מאה שערים. אני לא יודע מה יקרה איתה, מישהו נסה להתיישב על הארץ, מה יקרה בעבר, בכל מקום זהו האדם של הכיסא. טוב, זה פחות או יותר. טוב, אני רואה שכאן כולם דומינים ושתקים, שתקים. מה? כל אחד שיהיה לו איזה כיסא. ביידיש אומרים הבנקי, מה? יאנו שאתה תשב על הכיסא, לא שהכיסא יישב עליך. זה כאן מה שקורה היום בפוליטיקה. אה? אוקיי, טוב. הסיום, כל התורות הללו הן השייכות לגדיתות של רבא ברבר חנה, ואני אקרא קצת לפעמים, אחר כך יש כאן תוספת של רב נוסן שהוא מסביר את זה יותר סביב כוונות האריזה. וזה הפירוש אמר רבא ברבר חנה. זימנה חדה, אבא זימן במדברה, במלברה במדבר, וחזינה נחני עזי בשמיתם ולחיו משנה, יש שם רזים שמינות שהכנפיים שלהם הם ככה היו שמוטות מרוב שומן, ככה שמינים, וקנה כדי נחלי במשכה מטלטיו, כן, מתחתיהם נמשכו נחלים של שומן. ואמינה להועית להם, אולי יכול להם הדעת, אז אמרתי להם, יש לי מוכבת חתיכה בעולם הזה, הסגר שאני יאללה תיאבון או עד האבזים השמינות הללו, לא זו חתיכה בעולם הבא. חדה דליה לי עצמה, אחד הושיט לי עצם, חדה דליה לי גנדפה, אחד הושיט לי כנף. יאתה לקמאי דר בעזר, אמר לי, עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. אפילו ראש רשי אומר שבחטאתם מתעכב משיח, יש להם צער בעלי חיים, אותם אבזים מחמת שמונם. זה ממש חתמה למה יש עכשיו, מה למה לעבד? זהו, עכשיו אנחנו רואים איך תקווה את הדין שיחה כבר מגיע, האחזים כבר מתמרדות. טוב, אוקיי. אוי, תספר על הסיפור, אני אבזים ואימות המשיח. טוב, אז נחמן הולך כבר בכיוונים שלו, מערכת הדימויים שלו, שהלך לחקור במידה של הנבא שאדם משים עצמו תמיד דבר לדו שהכל דשין עליו, וראה חכמים, וזה בחינת אב זה. בשבוע חכמים הזיכרונם יברכה, רואה אבז בחלום, יצפה לחוכמה. ושמיתם גדפיו, תראה שרד שהיא נוצות, זה בחינת מחלקת וביזיונות, כמו שכתוב, כי נצו אנשים. היינו, אבזים אין משגיחים על מחלקות וביזיונות שמזין אותם, משלמים חרפתם ואין יושבים. והשם השתיקה נקראו חכמים, כי שיג לחוכמה שתיקה, כי השתיקה הוא בחינת כתר, כן? יש כאן את ההערה, כי על ידי השתיקה זוכים לתשובה, שהוא בחינת כתר, זהו בחינת שיג לחוכמה שתיקה, שיג דרך כזה, בחינת כתר. שבחינת שיג וגדר סביב סביב שמסבר מחציק מחתיר ומעמית החוכמה וזה הכתר. וזה לשון דשמיטים, כמו שכתוב, שומעת כל בר ישר, ידוע, הנה שלא ידבר לבנו, אבזים אלו אלו אבזים שמינות, ככה, פות שבי חלק גדל, ככה, אבזות מפוקדות, ובכל זאת, זה לא כל כך פשוט, גם כשמישהו מעליב את האבזים השמינות הללו, אז בכל זאת הן לא מגיבות, הן ממשיכות הלאה. וזהו משמניו, מלשון שמן תאריתא, כלומר מחמת שהאחזים והתנועה מבחינת שמן תאריתא. היינו, בשביל זה שומעים חרפתם אלים שבעים, כי זה עושים בשביל תשובה להבנתם. מה שכתוב, ישמעים ישובו ישרון, בחינת השמן לא ואוזנה פנראה, שהתשובה צריכה להיות לשלושה תנאים אלו שזכרים קודם. ונחלי דמשת מתחותיו, היינו הקדשתי כזכין הכבוד אלוקי. של בחינת שמן, כמו שכתוב, אהבת הצדק ותשנא רשע, תן משכחה, וזה בחינת מלך הכבוד. אמינא להור אית מיני חסות קלה מדעת יחדה דלי עלי עצמה לבחינת דארץ אדום רגלי ובחינת נקודה התחתונה יחדה דלי עלי קנה זה בחינת כיסא כמו שכתוב ולא יכנף עד מורך זה בחינת נקודה עליונה היינו שבו לרבה והברכה שגם הוא זכר לו לבחינות אמר רבי אליעזר עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין כי ישראל נקראים אדם וכל צריך הוא ישראל כל אחד ישראל שהם מבחינת אדם כאן בעצם הנקודה ישבו על הכיסא כמו שכתוב על הכיסא דמות כמראה אדם ישראל יתנו דין לכל בעולם היינו הם ישפטו בעצמם כל הדינים כאן למעשה הוא חושף את הנקודה שדיבר עליה וזאת נקודה שהיא נמצאת בכלל בחסידות הנקודה שבה כנשנה החסידים הרבה דיברו שהבן אדם הוא חלק אלוקה שבסופו של חשבון יש איזשהו מקום שאלוקים ואדם הם מתאחדים בנקודה עמוקה אז האדם עצמו הוא האלוקים ומי שמגיע הדברים הללו כפי שאמרתי הם מתנגד הם בוודאי נשמעים כאפיקורסות זה היה לי כוח בין הרב שפר לבין האדמו"ר מלובביץ' לפני המברכה שהאדמו"ר מלובביץ' באמת ראה את עצמו כאדם על הכיסא והיו לו ביטויים שביטויים שהוא תפס את עצמו כאלוקות בקרה כזאת או אחרת ועד היום והיום זכר כבר להיות עבודה זרה כמובן והרשת שרק הדברים הללו הוא באמת נבהל לצעק רואה דברים כאלה מה זה ממש עבודה זרה אבל היה ברור שהוא כתב אותה זה לא קרה לי מדובר שראה את עצמו ככזה ויתר לתודה אם היא כמו של רבי נחמן או פחות מרבי נחמן בכל מקום זה מה שהוא כותר כאן ישראל המבחינת אדם וכל שבריחו בישראל כול אחד כן, הם אחד בישראל שהם מבחינת אדם ישבו על הכיסא כן, הם אלה שיושבים על הכיסא הכיסא הזה שהוא כן, האדם ששאלו על הכיסא שהוא דמות השם שלא יותר יותר כן כמו שכתוב על הכיסא דמות אדם זה ישראל ואז ישראל הופכים לתת את הדין לכל בעולם הם אלה בעצם שהופכים להיות השליטים, השופטים של המציאות היינו, הם ישפטו בעצמם כל הדינים זאת הנקודה שהוא אומר שבאמצעות התשובה הידה והתשובת התא אז כן אז ישראל הם אלה שכן הופך את ה צריך להתייחס לזה, כרגע אני לא כל כך נמצא בזה, הפרשנות שלו היא לא פרשנות, היא אומנות, היא דרשה, כן? עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין, זה מתפתח בדיוק ההפך, זה לא שישראל נשפטים, אלא ישראל הופכים להיות השופטים, הם אלה שהם יפנו את הדין לבעי עולם. וזה יכולת של האדם, אני מאוד מאמין שהיא קיימת, שבאמת... לשפוט את המציאות, ליצור אותה, לכונן אותה. כלומר, אנחנו כל הזמן, התודעה האנושית היא באמת כל הזמן תודעה שתלויה. היא תלויה במשהו, כן, אמת שהיא נקבעה לגביה. הערכים שכוננו, שהקדוש ברוך הוא קבע בשבילו, יש איזו נקודה שבה האדם עצמו הופך להיות זה שמכונן את ערכיו, באותה נקודה שבאמת הוא הופך להיות כאלוקים. החטא של אדם הראשון הוא אמנם חטא מצד אחד, ובסופו של חשבון הוא גם הופך להיות כאן מטרה, זה הפרדוקס שיש כאן. מה שזה אומר לגבי, אבל זה הפרדוקס הנוסף שזה דווקא בא לידי ענווה עמוקה, כלומר רק אם האדם מגיע לענווה מאוד עמוקה, שהיא בעצם ההתגברות על עצמו, היכולת שלו להיות לא אנושי, משום שהאדם תמיד יש לו את האני, תמיד יש לו את הגאווה, דווקא הדבר הזה נותן לו את האפשרות לשבת על הכיסא ולהפוך להיות, ובדיוק הפרדוקס שיש כאן, להפוך להיות שופט של המציאות. להשתחרר מהתלות, כאילו מכל תלות שהיא, הופך להיות חופשי במובן הרדיקלי של המילה.
כמו הצורה, כמו התוכן. מה שעושה מהדושות
יש איזה פירוש ולא אמנות שהרב אמר, זה באמת אותה נקודה אולי. זאת אומרת, הוא רואה דרשה, הוא מתכנס, הוא בוחר, הוא משתמש בה. הוא לא רואה את עצמו משתמש בגלל שהוא כאילו עושה מה שהוא רוצה למנקודת הנבא, אבל הוא משוחרר מכל... הוא זה שיושב על הכיסא, והדרשה מגיעה אליו.
אתה צודק, אתה יכול להיות שלא לדרוש ולא להיות כבול לפשט, להגיע לאיזו יצירה שמצד אחד היא משמעות, היא לא כבולה לכללי השפה והיגיון והתחביר, אלא להשתמש בדרשות באומנות ולספק איתם, זה חלק מהשליטה שיש לו במציאות. הוא לא הוא כפוף לפשט, אלא הוא יוצר אותו. טוב, יש כאן נקודות יותר עמוקות, באמת הזכרתי את זה באחד הפעמים הקודמות, באמת היכולת, כי גם אצל הוגים פילוסופיים, היום שולט עקרון המציאות, שהוא עקרון מאוד מוקשה, עקרון של חוקיות. והם מדברים על כך של עולם, לפחות בהקשר החברתי לפחות, שיהיה עולם של, או, שהדגם שלו יהיה הדגם של האומנות, ולא הדגם של הדגם המדעי של חוק המציאות. בצד מסוים זה נוגע למה שאתה אומר כאן, כלומר, להתייחס לעולם כמשהו שהוא חופשי, כמשהו שאתה יוצר בו, כמשהו שאתה אחד עם מה שאתה עושה, ולא כעולם שכופה את עצמך עליו. בצורה כזאת, זה עשוי, וכאן המאמץ הקשה, שבמעשה אנחנו גם לא יכולים לרדת עד פישו, כיוון שאנחנו לא נמצאים בתודעה הזאת, לרוב התחומים, ולהגיע לבאמת לעולם רוחני, עולם שבו האדם הוא לא כפוף, אלא הוא הופך להיות האדם של הכיסא. בצד מסוים, אני אומר, בעולם של היום, זה דבר מסוכן. מבחינת האידיאל, ההבדל בין דמיון למציאות הוא נעלם, משום שהדמיון עצמו, כן, הדמיון של הצדיק, הדמיון של אדם שהגיע לדרגה הזו, הוא עצמו הופך להיות מציאות.
ברגע
שבן אדם
מתחיל להתעורר מהמציאות, הוא מתחיל להיות
הקדושה היא חלק מהיכולת הזאת עצמה, כלומר, זה לא עניין שרירותי, שאדם עושה מה שבא לו. אומנות היא לא דבר שרירותי, אומנות היא משהו שאתה מגלה את החופש שלך בזה שאתה הכי הרבה כפוף למשהו שמחוץ עליך. באומנות עצמה יש איזה פרדוקס, אומנות היא לא אנרכיה. אם השחקן יעשה על הבמה מה שרוצה, אז יוסיף להיות אומנות, זה סתם יהיה איזושהי השתוללות. אומנות, לא זוכר, היה לי ביטוי מצווה שמישהו אמר שאומנות היא חופש שכולל בתוכו את הכפייה הגדולה. זאת אומרת, אומן הוא נתון להשראה. עכשיו, יש איזושהי נקודה שהוא והשראה הופכים להיות אחד. אבל מצד אחד, זה לא שהוא עומד בחוץ ושם מחליט מה אני רוצה, אלא הוא יוצר, הוא מניע את הדבר, אבל ההנאה הזאת היא לא נובעת לסתות איזו תודעה של אני שעובד מבחוץ ופועל על משהו. מצד אחד יש לו את יכולת היצירה, היא גם ההשראה, ומצד שני, כפי שאמרתי, היא איננה חופש במובן שהוא עושה מה שמתחשק לו. הוא עושה מה שמתחשק לו, אבל אותו שעושה מה שמתחשק לו איננו אותו אני של אגו שבעצם יכול לעשות מה שמתחשק לו. זה בעצם הפרדוקס גם מבוטא כאן, שדווקא הענווה העמוקה היא זאת שמביאה לכך שהוא יוכל לשבת על הכיסא. ובנקודה הזאת הקדושה היא הביטוי של רוח הקודש, של הרוח בכלל, זה בהקשר שלנו, של רוח הקודש, כמו שאומנות. אתה יכול לשאול את זה על האומנות, מה הופך את האומנות לאומנות? גם היו לא חייב מה ההבדל בין סתם קשקוש לאומנות. ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת של הרוח. השאלה אם היא משכן לרוח, אין אין המשכן לרוח. עכשיו, אפשר לתת לזה אולי גם פרמטרים חיצוניים, אבל בסופו של חשבון, פרמטר הוא לא חיצוני. אבל יחד עם זה, כל אחד שיש לו את הרגשות יכול להבחין בזה במידה כזאת או אחרת. וזה נכון גם ביחס לרוח הקודש. יש יצירות שאתה רואה שיש בהן השראה, שיש בהן גילוי שפינה, כן, שכינה דוברת עם גרונו, שמגדירים אותם כתורה. יש דברים שאתה רואה שהם קשקוש, וזה לא הולך. לפעמים דווקא מישהו שנראה לך כאילו מדבר בפשט, אז או שזה משהו שיש בו רוח מאוד דלה, מאוד רזה, מאוד, אתה שומע איזה דרשה או פשט. ובור יבש צנון, למצוא לו רוחניות, אתה צריך פה חזק מאוד. אתה יכול לראות מישהו שהוא בעצם רץ מפה, מה העניינים היה? זאת אומרת, עצור, מה? אתה תחלק כאן איזה ניבוז, מה? עצור הוא עייף, אתה עייף להגע אולי על הילדים.
יש עוד דבר.
עייף, אז אולי על הילדים. מה? זהו, אני חושב מבחינה זאת זה המלחן העיקרית. יש בעולם שלנו צריכים להיות גם נורמות, אי אפשר להשתחרר מהם, לא בחלילה להטיף לאנרכיה. אבל זה שוב בעולם שלנו, אבל עשור החלם שהם החניקו את היצירה, את הרוח, את רוח הקודש באישו שלנו, את השכינה וכן הלאה. מבחינה זאת רבי נחמן התורות שלו הכי קיצוני, מה נותן הצדקה לתורות האלה? מבחינה מדעית זה מבחינה שטויות, זה הפשט ברב ובחנה, אבל ברגע זה נמצא בהקשר מסוים, אז זה הופך להיות כלי לשכינה, זה הופך להיות מדיום לגידול של תובנות, למגע מאוד עמוק עם המציאות. אז שייקה בהחלט צודק, מה? אם תיקח את הפרשנות הקלאסית, האינגוריסטית, שרוב הפרשנים של הרבות האלה עושים, תחמו את הפרשנות של רבי נחמן, איזה פרשנות יותר משכנעת אותך?
אני חושב שזה חשוב על רבי נחמן. זאת אומרת, זה לא רק הפרשנות, זה לא מה שיש לי, אלא אני צריך מתחת לאותה אומנות שרשום לי את האומן, או שיהיה את הכבוד של תיאורה מתאימה על התורה הזאת. זאת אומרת, אותה תורה בצורה שונה, אם אפשר היה מישהו שאומר, זה היה לי יותר קשה לחשוב שטויות או משהו רחוק. זה קשור באמת לפחות למקום של התורה, ולא רק ל...
זה לא ספק, היא נכונה, אבל מה... ההקשר כאן הוא רחב יותר, ההקשר הוא גם השייכות לאומה, השייכות למסורת. במובן מסוים, כמו שדווקא רוצה בנימין אומר, הרוח מתגלגלת דרך הטקסטים. הטקסטים שמתגלגלים מדור לדור ומתפרשים וחוזרים וכן הלאה, זה בעצם, אם הוא מתייחס לזה כמטפורה של חיים, דיינו, כמו שהחיים הם עוברים, פושטים צורה, לבשים צורה וכן הלאה, ככה גם כן הטקסטים הם חיים, נולדים, מתים, מתפוררים, מזדקנים, וזה התיאורים שהוא, אבל הוא דיבר את זה, משתדל לתת לזה גם איזה תיאור מדעי מסוים. עכשיו, המשחק תמיד הוא השאלה של הגבולות של החוק, ושאר המחינות מסוימות, אני לא רואה בזה איזה עיקרון חוטף. גם כשאתה משתדל את ראש אובייקטיבי, אף פעם הוא לא יהיה אובייקטיבי לגמרי, ותמיד יהיה בו גם איזה ממד חופשי, ובשורה האחרונה זה הופך להיות רק שאלת ה... המינון, שאלת הגבולות, אבל לא איזו שאלה עקרונית של אמיתים או לא אמיתים, נכון או לא נכון, מדעים או לא מדעי. זה פשוט הצגה לא נכונה של הדברים. לגבינו החשיבות היא שגם כשאתה נותן פירוש מדעי, אתה יכול לראות בזה פירוש אומנותי. זו עוד צורה של אומנות. אומנות עם כללים שלה, אז לא תמיד עם כללים הכללים יותר, אבל יש לה את החשיבות שלה בעולם שלה. אבל לא צריך בהכרח, בגלל אפשר כמובן לראות בה את הדבר הנכון יותר, האמיתי יותר, במובן הזה שלב אנחנו מדברים. עד רבה, בואו נתן, איך אני אמרה, תיתנו עוד איזה פירוש לערבים, מה אתה מתקרא את הערבים האלה? זה שהם חכמים זה בטוח. אתה רואה שהם הולכים ככה, השמית להם גדולה. כן, אבל מה חוץ מזה?
מה? זה לא מניעה מהחומריות. כלומר,
שהבריאות
שלהם, שהם...
כן, ככה אתה אומר, אתה מעביר אותנו למי הביניים, מה... חברים שמיני, השמיים הטכנית תחתיו, אבל הם שמינים נדיבים, יש שמן רע לב, יש שמן טוב לב, אבל הם שמינים טובים,
זה שלא נהנים לך,
נותנים לך מה?
זה שהקימו את
צער
בעלי חיים, ולא נותנים לאכול
מהעבדים השמעות. דווקא
הוא
רואה
את הכנף השמוטה, הוא לא נותן לו משהו.
מה אתה אומר?
מה שנותן לו, הוא לא קראת נדיב, כי נותן לו את הכנף השמוטה או איזה עצם.
אז מה, כן יודעים, הם מוכנים לתת חלק מהצרם, לא שומעים את השומן לעצרם.
אבל זה לא שומן.
או שבעצם מבטאים כאן את מה שהם סוברים כבר מרוב שהם שמינים. מה יכול להיות פה ש...
לא יכולים לעוף מרוב
שמינים. כן, זהו.
כן, שפה. שבעצם...
אז כאילו אתה מקנה בהם, הם אומרים, תשמע, אנחנו סוברים, אתה רוצה איפה כיפה, אנחנו נותנים לך מה. ברצון רב.
לא יש לך את היכולה של הצלפים. מה שבעצמך?
כן.
לא יכול
לעוף.
אני רואה
בהגדה הזאת,
זה
הרזים השכונות תמיד,
זה סמל לטוב של
העולם הזה. רק הרזים יש לי תן לנו את הדין, אתה רואה שאני רואה בגד כפי שהזכיר את המשמעות. מה?
ש...
שהרזים
השכונות כאילו בעולם הזה יש המון המון טוב, שאנחנו, מרוב שאנחנו שקועים ב... אולי בתוך הדתיות או בתוך כל מיני מסגרות אנחנו לא מסוגלים להגיע אליו, אלא אם כן אנחנו יוצאים במדבר ואז רואים את הטוב הזה ואנחנו מפחדים, כי אנחנו רואים שהטוב הזה הוא לא בעצם חלק מהעולם הזה, ואנחנו מבקשים אותו כזה טוב, כזה רואים שאפשר לגלות כל מיני דברים בעולם הזה שהם טובים, ואנחנו מבקשים אותם לפחות לעולם הבא. אז הם אומרים, לא, זה שייך עד עכשיו, והם נותנים לנו את זה כאילו עכשיו, אנחנו עתידים לתת את הדין שלא נהננו מהעולם הזה מספיק. והדברים שיש בתוך העולם הזה, וכל האפשרויות שקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, שלא נגענו בהם.
אז מה אתה רוצה שנכין היום לצהריים וזה יחזים שאלות? מה? מה הגל של החזים?
זה
חשוב. אוקיי. טוב, עוד מישהו, עוד עוד, אולי תראה לנו איזה פירוש. מה פנטזיית העבדים שלך? טוב, בסדר, מה כאן?